ברוכים הבאים לסקוואדרה, פרק מספר 27. הפעם זה פרק מיוחד, כי זה פרק שהולך להתעמק בעיקר בטקטיקה. כמו כל המאזינים, וכמוני במיוחד, שאוהבים את הכדורגל האיטלקי, אז צריך להבין שהכדורגל האיטלקי וטקטיקה זה שני דברים שתמיד היו חופפים ובאים ביחד. עכשיו, בשביל הדבר הזה, בשביל הסברים קצת טקטיים ולהבין מה היה במשחק בין אינטר למילן, איך יובנטוס וסארי, איך נאפולי ואנצ'לוטי הולכים להתכונן למשחקים הקרובים, או בכלל, מה ההבדל בין העמדה על הקווים. נמצא איתי אורן קדוש. אהלן, אורן.
אהלן, תרבל סיבה
שלומך. אתה מתרגש?
מאוד, כרגיל.
אז מי שמזהה, כמובן, אורן קדוש הוא פרשן בערוץ וואן, הוא משדר, הוא מפרש המון משחקים בליגה, כבר שנה שנייה ברציפות. הוא כותב את הטור בועט במגף באתר וואן שאפשר לקרוא, עם ניתוחים טקטיים מאוד מעמיקים. והכי חשוב, הוא מאמן כדורגל, שהוא הבן של לופה קדוש, זיכרונו לברכה, מאמן כדורגל שעשה הרבה בכדורגל הישראלי, אז הוא ככה חווה כדורגל מגיל קטן, אבל ההקשר האיטלקי שלך בעצם, אורן, איך זה בא לידי ביטוי היום?
אז בוא נתחיל מזה. קודם כל גדלתי, כפי שאמרת, אתה יודע, כדורגל איטלקי, אבל זה מתחיל מהכדורגל באופן כללי, זה מתחיל מאבא שלי, אתה יודע, היה לי את זה כל הזמן בבית. אני חושב שלא היה איש כמו מבחינת הכדורגל כמעט בארץ, גם מבחינת הדמות שהוא היה, הדומיננטיות שלו, והיינו רואים כל הזמן כדורגל ביחד, ואם זה גם מתחבר לכדורגל האיטלקי, וגדלתי אני בעצמי על רוברטו באג'ו, שאני לא יודע אם יצא לך לראות.
לי לא יצא לראות.
אז מבחינתי השחקן הכי גדול אי פעם, אבל אתה יודע, כל אחד בתקופה שלו, ולמרות שהחמיץ את הפנדל, אתה יודע,
94
נבחרת איטליה מול ברזיל, אבל אתה יודע, זה השחקן שגדלתי עליו, זה משך אותי לכדורגל האיטלקי, אם הוא שיחק ביובנטוס, או לפני זה בפיורנטינה, או במילאן, או באינטר, כל פעם, כל קבוצה שבה הוא שיחק, אז הייתי מין סוג של אחריו, הייתי ממש מעריץ שלו. אז כמו שהייתי שלו, אז ככה גם של אבא שלי, ואתה יודע, כל הכדורגל מאוד עניין אותי תמיד, וגם בגלל זה גם פתחתי גם מבחינת שחקן, ואחר כך כמאמן, וגם חייתי באיטליה תקופה, גם בדברים אחרים שעשיתי, אז כל זה הוביל אותי לאהבה האמיתית שלי, שזה באמת הכדורגל האיטלקי, והכדורגל באופן כללי.
יבוא אוהדים אחרים יגידו דווקא מכל הכדורגל, בתור אחד שגדל הכדורגל ואוהב כדורגל, אז יש את הכדורגל הספרדי שנחשב ליותר יפה אולי, או הכדורגל האנגלי שיותר, אתה יודע, נקרא לזה, יותר מודרני, ועם הרבה יותר תחרותיות. למה דווקא הכדורגל האיטלקי, מה משך אותך דווקא בכדורגל האיטלקי?
אז אני אגיד לך, קודם כל, אני חושב שזה המשחק הכי טקטי, הכי קשה, והמאמנים שם הם הכי סובלים והכי נהנים, כי יש בו קודם כל את העוצמות הכי גבוהות, כמו בכדורגל האנגלי. מצד שני, יש את השחקנים בזמנו, בשנות ה-90 ותחילת שנות ה-2000, גם השחקנים הכי טובים, הכי איכותיים, הכי טכניים, גם היו בכדורגל האיטלקי, כמו שאתה רואה היום בספרד. אז כאילו היה שם שילוב גם של העוצמות של האנגליה שהיה בזמנו, וגם של הטכניקה של השחקנים הכי בולטים, כמו שרונלדו הגיע לאיטליה, וכל השחקנים האלה תמיד הם מגיעים לאיטליה, אז זה תמיד מה שמשך אותי ספציפית לאיטליה.
תור הזהב של הכדורגל האיטלקי.
כן, אתה יודע מה הקטע שגם שמדברים על דור הזהב, מה זה מבחינתך דור הזהב של איטליה?
זה סוף שנות ה-90, אמצע שנות ה-90 לקראת תחילת שנות ה-2000, כשהיו קבוצות ושחקנים מהטופ העולמי. כשנדווד זוכה בכדור הזהב, כשרונלדו זוכה בכדור הזהב, הם נמצאים בכדורגל האיטלקי, כשמגיעים שחקנים.
כן, אבל אני מדבר על הנבחרת האיטלקית, על השחקנים האיטלקים.
תראה, אני הגעש לכדורגל האיטלקי הגיע, כמו
שסיפרתי. 2006.
2003.
אבל השחייה במונדיאל זה מה שעשה לרוב האוהדים.
אז זהו, אני לא הגעתי בגלל המונדיאל, אני הגעתי בגלל שיש לי אח תאום שעוד מילאן, ואני עוד אינטר.
גדול.
ושחקנו מנג'ר. הייתי ילד בן 15, אפילו לא ידעתי מי נגד מי, ופשוט היינו יריבים, ותמיד אני מספר את הסיפור הזה. וזה מה שהביא אותי, כי באותם שנים, צריך לזכור גם שערוצי הספורט בארץ, לפני צ'רלטון,
לא סיקרו מספיק.
לא שלא סיקרו, היה כדורגל אנגלי מאוד חזק, כדורגל ספרדי מאוד חזק, ליגת אלופות, כאילו כדורגל איטלקי לא קיבל את הבמה, שהיום יש לו נניח, כמו שאנחנו רואים בוואן, ערוץ שלם, כדורגל איטלקי, וזה משהו שהיום אני מברך עליו. כמובן, עידן האינטרנט התחיל, אבל כמה שהייתי יודע, לא הייתי יודע. זאת אומרת, זה דברים שבאו ונבנו, ובגלל זה אני חושב שנכון, תור הזהב, אתה מדבר עליו, אז אחר כך קראתי ולמדתי שנבחרת 2000, או 2002 נדמה לי, זה הנבחרת הכי כישרונית שיצאה
לא,
באיטליה.
לא, הנבחרת הכי כישרונית שהייתה, זה באמת הדור הזה של שנות ה-90, מה שנגיד היה ב-94, שלא זכינו, אני אומר, זכינו,
זכינו
כי אני מאוד מחובה לנבחרת האיטלקית, במונדיאל הזה, זה היה כאילו הכישלון הכי גדול, כי תחשוב שבנבחרת עוד כולם זוכרים את באג'ו, אבל בחלק הקדמי שם, ששחקנים שלא שיחקו, זה היה קזירגי וויאלי ומנצ'יני, שאפילו לא זומנו, וזולה ודל פיירו שהיה ילד, ועוד רבים רבים וטובים, וסיניורי שהיה שחקן ספסל, אני לא יודע אם אתה מכיר את השמות האלה, אבל בג'ו היה מעל כולם, והריגו סאקי שיחק בסוג של משחק מאוד מאוד מבוקר, וכדורים ארוכים על בג'ו, ואם יוצא משהו יוצא, ואם לא לא, אז כולם, דווקא אחרי המונדיאל ב-2006 באיטליה, כולם יותר התאכזבו על זה שהם לא הצליחו לזכות ב-94 ואפילו ב-98, וכן הצליחו ב-2006, שהיה להם דור באמת הרבה הרבה יותר טוב.
אבל עכשיו בוא נסתכל רגע על הנבחרת של שנת 2000, אם אני לא טועה, כשיש לך את מלדיני, ויש לך את נסטה, ויש לך את טוטי ודל פיירו, וזמברוטה וקנברו ובופון, זה נבחרת שכל שחקן. אתה אומר איך, זה, אתה יודע,
כן,
ישבו את יודע. זה הרבה פעמים לספרד של 2008 ו-10, שכל עמדה יש לך שחקן, וורד קלאס עולמי.
נכון,
עכשיו, אני מכיר את השמות היום כמאמנים נכון, מ-94.
לא, כל מי שאמרת הם שחקנים גדולים, ולא סתם הם גם זכו בגביע העולם, אבל באמת, אם אתה משווה את כל אלה, מלדיני עדיין היה ב-94 וגם ב-90, אתה יודע, השחקנים שהם
היו... הטעות הכי גדולה שלו הייתה בזה, כן, במונדיאל 2002, שהוא פרש והוא בעצם לא הגיע מנבחרת, שהייתה צריכה לעשות את זה, אם לא השוריה בדרום קוריאה.
נכון, אבל לא, גם, תשמע, מי ששיחק במקומו זה היה גרוסו, שהיה מצוין, אני לא חושב שמלדיני כבר היה ברמה של גרוסו באותה תקופה, למרות שאתה יודע, מלדיני היה הכי גדול בהיסטוריה לטעמים, מבחינת מגן שמאלי או בלם מצד שמאל, אבל עוד פעם, אני חוזר איתך, שחקנים כמו שאתה דיברת על השחקנים האלה, אבל שחקנים כמו דונדוני וברטי ובאג'ו וסיניורי וזולה, זה גאונים. אין שחקנים כאלה, גם היום באיטליה, זה תופעה אחרת. זה לא, גם מה שהיה ב-2006, זה לא דומה לשחקנים האלה.
אז אם אנחנו מדברים קצת על הנבחרת, ויש פה עניין של התעמקות, הנבחרת שהיה עכשיו פגרת נבחרות, ניצחה ומנצ'יני עם הסגל, נקרא לזה הצעיר, או אמור להיות להוביל את הנבחרת לעתיד, איך אתה מסתכל על הכישרונות שקמים היום, שזה ברלה וסנסי, ואפילו הדור הצעיר עם זניולו, או אתה יודע, מי שאמור...
בורסוליני.
בורסוליני, כן, גם.
שיהיה, ופוליטאנו, שאתה כל כך אוהב.
אני, כן, אבל תסתכל, אז אני מסתכל מבחינת נבחרת, ששחקנים צעירים סך הכל, כאילו זה לא השחקנים המבוגרים.
אני חושב
איך
שיש...
איך הנבחרת האיטלקית יש... לקראת יורו 2020?
זה, יש שוני היום בכדורגל שהיום זה, בכלל זה דור אחר, לא רק באיטליה, באופן כללי, הרי כבר אין יותר כמעט שכונה. השחקנים יותר, הכל יותר, אני קורא לזה יותר סינתטי. גם המגרשים סינתטיים, אין כמעט שחקנים שאתה רואה מהרחוב, את הנגיעה האמיתית הזאת, האלוהית הזאת, שהיית רואה משחקנים כמו שדיברנו עליהם, כמו זולה או בג'ו, אבל מה שכן יש דור באמת יוצא דופן, אם זה זניולו ואורסוליני ופוליטאנו, וגם בקישור עם זה וראטי וסנסי עוד גם כן, הוא כבר בן 24, וברלה שהגיע מקליארי לאינטר, יש באמת חומר מאוד מאוד טוב בנבחרת האיטלקית. דווקא בחלק האחורי, שאנחנו תמיד, אתה יודע, איטליה תמיד הייתה ידועה ששם זה הכוח הכי גדול שלה, דווקא שם, חוץ מדונרומה, דווקא שם יש קצת בעיה.
כן, יש מחסור בשחקני הגנה מהרמות שאנחנו כן. רגילים. מה שמוביל אותנו בעצם לדבר על המחזור האחרון שהיה, ובעצם על הקרב הטקטי הגדול, או יותר נכון, המבחן הגדול, שזה היה הדרבי בין אינטר למילן. אז נכון, אינטר עם רכש ועם קונטה ועם הכל, אבל מבחינת אוהדי מילן, כרגע אני מדבר מהצד של אוהדי מילן, כשהחתימו את ג'אמפאולו, הוא הגיע מסמפדוריה, מאמן איטלקי שמכיר את הכדורגל, למה החצים והביקורת אליו היא כל כך גדולה, כשאני קורא המון את הביקורות של אוהדי מילן ובכלל...
גם אני בעצמי.
כן, אתה יודע, והם אומרים, לא רק בישראל, באופן כללי, הם אומרים, תקשיב, אין לנו מאמן על הקווים, זה לא יאמן. עכשיו, זה לא...
לא, זה לא נכון.
אז בוא תסביר לי, למה דווקא מלדיני או הנהלת מילן הלכו עד ג'אמפאולו מכל האופציות שיש באיטליה?
זאת שאלה שאתה צריך להפנות האמת למלדיני ואנשי מילן, אבל אני...
לא, השאלה אם הם ראו בו איזה משהו.
כן, אני אגיד לך מה, כי הכדורגל שלו בסמפדוריה, מבחינת סגנון המשחק, היה די הרפתקני, הייתי אומר, וגם, אתה יודע, זה משחק באמת עם המון שערים, והוא תמיד ניסה לבנות את, לייצר תבניות התקפה מכדור החמש, וגם אנחנו רואים את זה במילן, גם רשמתי על זה בטור, עוד לפני המשחק נגד אינטר, אם תשים לב, ג'אמפאולו, הוא משחק בשיטה, כולם מדברים על ה-4-3-1-2, אין להם שני חלוצים למילן, יש להם חלוץ אחד, פיונטק, אם אפשר, אתה יודע, בכושר הנוכחי שלו, גם זה לא כל כך, הוא משחק באמת את ה-4-3-2-1. עץ השוח שאתה כל כך אוהב, שזה כל שחקני ההתקפה שלו מרוכזים במרכז השדה. אוקיי, זאת אומרת רביעה אחורית, כמו לא מעט מאמנים בעולם, פחות באיטליה, כי באיטליה אנחנו רואים הרבה חמישייה. רביעה אחורית, שלישיית שחקני קישור, שיצאו בדרך כלל זה ביליה, כסייה והקן, כשלישיית אמצע, שביליה הוא השש האמיתי שמטפל בכדור, שמנווט את המשחק, זה מה שהוא אמור לעשות. יש לו שניים, כביכול שהם 50-50 לידו, שזה כסייה וקננולו, והקן. חוץ מזה, מעליהם, יש את סוסו, ובדרך כלל זה אמור להיות פקטה, ומעליהם את פיונטק. זאת אומרת שמה קורה? כשהוא עכשיו רוצה לפתח משחק, כשהוא מנסה להניע את הכדור, אוקיי? החוק א' ב' בכדורגל של הנעת כדור, שזה מה שהוא רוצה, ג'אם פאולו, אוקיי? זה לרווח את המשחק. מה קורה? כשאתה מנסה להניע, מה הקבוצה השנייה עושה? אוקיי, אם עכשיו אתה תוקף, אתה עכשיו תוקף קבוצה, אתה שולט. מה הקבוצה עושה? היא מצמצמת לאחור, מצופפת את המשחק לאחור, ממש רוחב רחבה שלה, אוקיי? ואז רוב השחק... ואז קשה דרך המרכז לפרוץ ולהגיע למצבים. איפה אתה כן יכול להגיע? מאיפה אתה כן יכול? דרך האגפים. ואם אין לך אף שחקן שעושה את התנועה לאגף, כמו שסוסו עשה בעונה הקודמת מאגף ימין לכיוון המרכז, ולא הפוך מהאמצע ימינה, ואז זה תוקע את המשחק, שזה מה שקורה היום. לכן מילן, שמע, עד המשחק נגד אינטר, היא בסך הכל בעתה איזה 8 ביטות למסגרת מתחילת העונה, בשלושה משחקים. ועכשיו גם כן נגד אינטר כמה עלה? גם כן, לא...
לא, לא, גם לא הרבה, זה גם איזה
7... זה 4 ביטות למסגרת, אני חושב.
כן, למסגרת, כן, משהו כזה.
משהו כזה, אני צריך לבדוק את זה, אבל זה... הנתונים שלהם, באמת, בחינת מצבי הפקעה, הם בשפל.
אבל השאלה...
והם לא שיחקו נגד יריבות כאלה גדולות, אז... זה היה ברשיה ואתה יודע.
ברשיה, אודינזה, אבל כן. השאלה יבוא עוד אמילה, נגידו, אוקיי, אז הבעיה היא גם שהוא לא נותן לשחקנים החדשים, שאולי יותר טובים מבחינת...
זה כבר סוגיה אחרת.
לא, אני אומר, נניח מה המחשבה מאחורי שלושת הקשרים, אתה יודע, כמו שאמרת, קסי, בגיליה וצ'לנולו...
זאת לא הבעיה.
למה?
הבעיה, נקודתית, הכאן מבחינתי זאת בעיה, כי הוא, לא, הוא שחקן שצריך להביא מספרים, והוא לא מביא מספרים כבר יותר משנה וחצי. אבל שלישיית אמצע זה דבר שאנחנו רואים כמעט בכל קבוצה, האם זה 2 ו-1 או 1 ו-2, זאת אומרת 6 ו-8 לידו ומעליהם 10, אתה מבין מה אני אומר?
כן.
שנגיד 6 זה זה שמטפל בכדור שמניע את המשחק, ה-8 זה ה-50-50 שעושה עבודה הגנתית והתקפית, ויש את ה-10 שיותר מצטרף גם לעמדה של חלוץ וגם יודע לבוא לעזור בהנעת כדור מאחור, זה בחלק מהקבוצות, ויש חלק כמו ברצלונה שיש את ה-6 ו-2-50-50 בלי 10, כמו שסארי אוהב ביובנטוס, בלי מספר 10, 2-50-50 ומאחוריהם 6. עכשיו, במילן, הבעיה זה לא השלישייה הזאת, כי זה קורה ברוב הקבוצות, יש את השלישיית קישור, אם זה 2 אחורים ו-1 קדמי, אם זה 1 אחורי ועוד 2-50-50, הבעיה שם זה השניים שמתחת לחלוץ, שהוא משחק עם שני שחקני 10 כביכול, ולא 2 באגפים, כי אם הוא היה עכשיו, כמו אינזאגי בלציו, אז אינזאגי בלציו, הוא משחק את ה-5-3-2, או את ה-5-4-1 מויין כמו קונטה, אבל הוא משחק כדורגל מאוד ישיר. אתה לא רואה אותם עושים פסים לאחור, הכל קדימה, 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 כל הזמן. ואז הוא לא צריך באמת להניע, הוא לא דוגל בענת כדור. גם קונטה, כשיתנו לו להניע, הוא יניע, שלא יתנו לו, הוא לא יניע, הוא תחוף את הכדורים קדימה, הוא גם עשה את זה נגד מילן. אתה מבין? עכשיו, במערך שיש לך רק שחקן אחד על כל אגף, אתה לא יכול להניע. דיברתי איתך על הקבוצה שמצופפת שמנגד, אז כשאתה רוצה להניע, אתה חייב לרווח את המשחק, אתה חייב לפחות שני שחקנים על כל אגף. אז אם אין לך שני שחקנים על כל אגף, אתה לא יכול להניע, זה מאוד קשה לפרוץ דרך המרכז, ואז זה יכול להביא הפוך, בעיבוד כדור במרכז, זה הופך ההתקפה שמנגד,
אז יש לנו נראה טוב. אז מילן, יש להם שחקנים כביכול על הספסל, ואחת השאלות היא, למה הוא לא משתמש בהם? כי האם בנאסר יכול להביא תפוקה יותר גדולה במערך של ג'אם פאולו, או יותר נכון, בהשקפה הטקטית שלו, ובכוונה אני מתעמק
זה לא עניין הזה. טקטי, זה עניין של אחד מול אחד ומול ביליה. אם אתה שואל אותי אם הוא יותר טוב מביליה, לטעמי כן. אבל עוד פעם, זה לא שזה מה שישנה את ההיבט הטקטי של המשחק. תאמין, הוא יהיה שחקן עדיף על ביליה אולי כשש, כשאחד שמנהל את המשחק.
ממול ביליה, אז בוא נכנס קצת גם מבחינת אינטר. ממול ביליה יעמוד ברוזוביץ', שברוזוביץ', לא, ברוזוביץ'...
ברוזוביץ' זה השש לדעתי הכי טוב בעולם היום. הכי טוב בעולם היום. אין להשוות בכלל.
לא, בסדר. כל עדי ברצלונה, ריאל והשאר...
הכי טוב. אין יותר טוב מברוזוביץ'. אין. מבחינה, תחשוב...
אורן קדוש, גבירותיי ורבותיי.
תחשוב, ימין, שמאל, שולט בקצב המשחק, מנווט, הכל, באמת, הגנתית, התקפית, אני אומר לך, זה קשר אחורי 6 מושלם.
אז השאל, אז אנחנו עוד פעם, אני אומר, כשיש לך מולו את ברוזוביץ', אז האם היכולות האישיות...
למה? לא הכי טוב, בחמישייה הכי טוב.
אין בעיה, בסדר.
תוסיף את וראטי גם.
אוקיי.
ובוסקץ.
אוקיי, זה צריך לעשות פרק מיוחד של עמדות 6. כן, אבל בכל מקרה, למה אני מדבר על השוואה בין ברוזוביץ' לביגליה? כי השאלה אם היכולות הטכניות כשחקן עולות על המערך... כמאמן שנותן לך את התפקידים. אני אומר, הרי תסתכל על מה שג'אמפאולו ובדרבי היה. קונטה, כשעלה למגרש, אנחנו רואים את ה... אנחנו מכירים את המערך שלו כבר, אני חושב, כמה שנים כאילו טובות, שזה 3-5-2, כמו שאתה אומר.
לא, זה לא 3-5-2.
שלושה בלמים,
כן.
שני קיצונים, כביכול, זה נקרא...
זה מגנים יותר.
זה מגנים תוקפים, בסדר?
כן, דאמברוסיו, יותר מגן.
אז זה 5-3-2?
זה לא 5-3-2, זה 5-4-1 מויין.
אוקיי, 5-4, אני תמיד
הייתי קוראים. נגיד, לאוטרו הוא מתחת ללוקאקו, אוקיי?
אוקיי.
וגם כשפוליטאו נכנס, אז הוא הפך כבר ל-5-4-1 קו, ואז זה מה ששינה את המשחק, זה מה שגמר את המשחק כשפוליטאו נכנס, כי אז הם יצרו גם יתרון באגפים מול מילן. אתה מבין מה קרה פה? פוליטאו נכנס, אם יראו את זה שוב, לא דיברו על זה במשחק עצמו, איך שהוא נכנס, הוא צעק לברלה, צ'ינקווה קואטרו אונו, כאילו שזה הופך להיות 5-4-1 בקווים. ואז פוליטאנו היה בקו ימין, ברלה הפך לקו שמאל, ואז פוליטאנו התחיל את המהלך שהוביל לברלה, ואז ברלה הכניס הכדור ללוקאקו מהקו, ברלה הרי לא שחקן קו. ולפני זה, גם פוליטאנו עשה את הדאבל פס דרך האגף עם לוקאקו ובעט לחיבורים, שפגע ממש
במשקוף.
כן. וזה מה שבעצם גמר את מילן, שהם פתאום נהיה להם עוד, היה להם להתמודד עם שני שחקנים בכל אגף, מה שלא היה לי מילן לפני זה, כי הם היו די... קבוצה מול קבוצה במחינת מראה של טקטיקה, אבל ברגע שכבר הוא שם את פוליטאנו ביחד בנוסף, כשחקן אגף, זה באמת גמר את מילן.
אז אם עכשיו אנחנו מסתכלים לשתי הקבוצות, ובהמשך מה שמחכה להם, אמרנו את זה גם בפרקים הקודמים, למילן מחכה משחקים לא פשוט, במיוחד טורינו כבר ביום חמישי, ולאחר מכן פיורנטינה, ועוד סדרת משחקים קשים. השאלה אם פה ג'אמפאולו, עם החומר שחקנים שיש לו, שאני לא חושב שזה החומר שחקנים רע בכלל, האם ג'אמפאולו יכול להתמודד כמאמן מול המאמנים האחרים, אתה יודע, אם זה מצד אחד יש את מצארי, או מצד אחד את מונטלה, מה דווקא...
אני תמיד אומר...
בטקטיקה.
זהו, בטקטיקה. אני תמיד אומר שמאמן, קודם כל צריך לבחור את המערך שלו, לפי השחקנים שיש לו. לא יכול להגיד, אני רוצה לשחק 5-4-1, אני רוצה לשחק 4-3-3. אתה צריך קודם כל לבדוק, לראות מה יש לך. וגם לבצע את הרכש... למה שאתה רוצה כדי לייצר את זה, כמו שקונטה עשה בצורה פנטסטית באינטר. גם זה שנתנו לו גם את הכלים לעשות את זה, לא לכל אחד גם נותנים את הכלים לעשות את זה. אז זה מצד שני. ואם אני רואה את הקבוצה, את מילן, אז הכי נכון לה, והמחצית היחידה שהייתה טובה מבחינתה, באופן יחסי, מבחינת הגעה למצבים, זה היה נגד ורונה בחצי השני, שהוא הכניס את טרביץ' לאגף שמאל. עכשיו, זה לא חייב להיות טרביץ', כי הוא גם כן, הוא לא בנגיעה האחרונה, בפס, בסיומת, הוא פחות טוב, אבל נגיד, גם אם לאהו לא יהיה מתחת לפיונטק ביחד עם סוסו, אם לאהו ישחק ממש באגף שמאל, וסוסו ישחק ממש באגף ימין, אתה תראה את מילן אחרת לגמרי. מבטיח לך.
התפקיד הזה היה של בונאוונטורה לפני כמה ש... כאילו, כשהיה קשיר...
בונאוונטורה ממש קולבוניק, הוא חושב גם קשר אחורי,
הוא היה מקבל...
הוא יותר שמונה, אבל הוא ממש 50-50 מצוין, הוא גם לא... הוא חושב כבר לכל, גם את ה-10, גם את ה-8, גם את ה-6, בקו גם, אבל פחות הוא. תמיד יש שחקן, בקו אתה כשחקן, זה עוד משהו, אם נגענו בטקטיקה, השחקן קו חייב שתהיה לו מהירות, אבל בצורה יוצא דופן, טכניקה בצורה יוצא דופן. הוא לא יכול להיות מוזן מאוד כמו בונאוונטורה, הוא יכול לשחק את זה, אבל יהיו שחקנים שיהיו עדיפים עליו. קח את השחקנים הכי טובים בעולם בתפקידים האלה, אם זה היה רובן או בייל או רונלדו בזמנו, בקווים חייב מהירות אדירה, חייב טכניקה אדירה, זה חייב את האיכויות האלה. גם נאמר או שחקנים כאלה ואחרים.
אז לקראת מה שבאמת מחכה, גם מבחינת המחזור עצמו כולו, שיש עכשיו עומס משחקים, אז דיברנו על מילן, ומה שמחכה להם, מבחן אמיתי מאוד לגדול לג'אמפאולו, דווקא מול הקבוצות האלה, שזה קבוצות לא קלות בכלל, אנחנו רואים את פיורנטינה, נכון, אמנם היא מדשדשת יחסית, אבל היא לא קבוצה שאתה יכול לבוא ככה על מי מנוחות, בטח ושגם לא מדבר על טורינו, אינטר לעומת זאת הולכת להתמודד מול האציו, ואחר כך סמדוריה, ואחר כך ברצלונה, ואחר כך יובנטוס. סדרת משחקים פסיכית. והשאלה פה, שקונטה, כשקיבל את כל הכלים שלו, קונטה, במה שנקרא, מגיע לליגה של הגדולות, אני מדבר גם על יובנטוס, וגם על ברצלונה בליגת אלופות, יכול לעשות משהו בוא נדבר רגע על ברצלונה. יכול לעשות משהו נגד ברצלונה? במערך, בטקטיקה, יכול לעשות נגד אחת הקבוצות הכי טובות בעולם?
קודם כל גרנדה הצליחה.
כן, אבל משחק חוץ. בסדר. ברצלונה בבית זה סיפור אחר לגמרי.
חד משמעית, אבל קודם כל ברור שהיא יכולה. אבל צריכה לעשות גם, אתה יודע, המבחן לדעתי הכי גדול של אינטר, זה לא דווקא נגד קבוצה שיוזמת, כמו ברצלונה. כששם היא תדע לצופף נכון, להתגונן נכון, לצאת מהר למתפרצות, לשחק את המשחק העשיר שלה, דווקא שם היא יכולה להצליח, זה גם בדיוק על זה קונטה בנוי. מצד שני, דווקא נגד קבוצה כמו לציו, שהיא כביכול תהיה קבוצה, תהיה underrated, ואז אינטר תצטרך לשלוט במשחק. והיא קבוצה שהיא תהיה ממש מראה, ולציו לא תהיה כמו מילן, תנסה להניע בכוח, היא תשחק ישיר קדימה. זה יהיה מבחן, לטעמי, לא פחות גדול מאשר ברצלונה. כי קבוצה כמו לציו, זה בדיוק מה שקבוצה צריכה לעשות נגד קבוצה כמו אינטר. לצופף לך או לגרום לאינטר, כן, בואו, תניעו, תשלטו, ואז במתפרצת מצד שני אפשר יהיה לעקוץ. דרך אגב, ראינו את אודינזה, הוא עשה את זה מול אינטר לא רע בכלל. אודינזה עשה את זה טוב עד ההרחקה של דפול. זאת אומרת, לאינטר דווקא תתקשה מול קבוצות מהסוג הזה, לא מול קבוצות שיבואו כביכול להניע. ובטח מול קבוצות כמו מילן שנסו להניע, שגם אין להם את האפשרות הטקטית להניע מבחינת המערך. אתה מבין? כל מאמן צריך לבחור לא רק את השחקנים, אלא גם את המערך הנכון, גם מול היריבה שבאה מולו. החשיבה של מאמן היא צריכה להיות לא רק מה שהוא אוהב או מה שהוא רוצה, גם לדעת מול איזה יריב הוא בא, איפה הנקודות תורפה שלו, איפה החוזקות שלו. וככה צריך לפעול.
אוקיי, אז עכשיו אם אנחנו מסתכלים לצורך העניין על יובנטוס וסארי, שכמובן גם הם הם עדיין לא, אתה יודע, מנצחים בפערים או גומרים את המשחק מאוד מוקדם, סארי מתמודד עכשיו עם, נקרא לזה, סדרת משחקים לא פשוטה גם בליגת אלופות. אני לא אומר, על הנייר הם צריכים לקחת את זה, אבל החלוקת עומסים או החלוקה של הרכבים או חלוקת תפקידים לאור הפציעות, לאור החילופים שאנחנו רואים, כמו שדיברנו על זה, האמת, לפני שהתחלנו את הפודקאסט
וזה. בדיוק בטור שאני עכשיו כותב, כן.
עד כמה הרוטציות, כמו שדיברנו, וכמה סארי יכול עכשיו לבוא ולהנחיל את הפילוסופיה שלו או מנפולי ביובנטוס, או שזה סיפור אחר לגמרי?
בואו נפרק את זה לשני היבטים. אוקיי, מהבט קודם כל הפילוסופיה שלו היא מאוד 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 ברורה. סארי זה מאמן שמתאים בדיוק לסגנון, לשיטה, למערך, כמו של ברצלונה, 4-3-3 הקלאסיים, 6 מעל הבלמים, ועוד שני קשרי אמצע, של 50-50, שני שחקני אגב וחלוץ. עכשיו, חוץ מזה הוא גם מאוד מאוד נותן, אתה יודע, יש לו עניין הבאי, שיש לו שחקנים שהוא באמת מאמין בהם, כמו איגואין, שהוא הולך איתם עד המוות, ואתה יודע, והוא גם, איגואין הוא גם מוציא ממנו, גם אפשר לראות נגד נפולי, הוא עשה גול ענק וגם בישול ענק, והוא נראה נהדר. אבל הוא לא יכול, דיברנו על הרוטציות, וגם על זה התחלתי לומר, כותבתי היום את הטור בוואן, שמבחינת הרוטציות הוא לא יכול להשתמש, זה לא נפולי שהיה לו סגל דליל יחסית, והוא חייב להשתמש באינסיניה, מרטנס ואיגואין בזמנו, הוא חייב עדיין היום להשתמש ביובנטוס. אם הוא רוצה להתחרות בכל המפעלים, הוא חייב יהיה להשתמש ברוב שחקני הסגל שלו. זאת אומרת, כבר במשחק האחרון נגד ורונה הוא עשה את זה, אחרי הביקורות שהוא קיבל, אבל הוא לא יכול, נגיד, בחלק הקדמי, לתת לרונלדו לשחק כקיצוני שמאלי, ששם, דרך אגב, בחלק הקדמי, הבלי הכי גדול אצל שחקני כדורגל. הוא לא יכול בחלק הקדמי לתת רק לרונלדו מצד אחד, דגלס קוסטה שהיה ונפצע בגלל העניין הזה. עכשיו זה קוואדרדו מצד שני, והיגואין למעלה. הוא חייב לשתף את ברנרדסקי, הוא חייב לשתף את דיבאלה, הוא חייב בחלק, במרכז השדה, לא לתת כל פעם לאותה שלישייה שזה היה פיאניץ', חדרה ומטווידי, הוא חייב להשתמש בבן תקור שלדעתי זה הקשר הכי טוב שלו, שהוא האמת שאצל סארי הוא די סובל, חייב את רביו יותר, הנה ראית את רמזי שהוא עכשיו קיבל את ההזדמנות, אז הוא כן גם כבש גם שער נגד ורונה, הוא חייב לשתף הרבה יותר שחקנים, אם הוא רוצה להרוויח את הקבוצה שלו, בשלבים המאוחרים של ליגת האלופות. בנוסף, אל תשכח שגם בתחילת העונה, הכושר המשחק של השחקנים, הם לא בסיאם, והם לא אמורים להיות בסיאם, הם צריכים להיות בסי בסוף העונה. מהלך העונה, סוף העונה, שם הם צריכים להיות בסיס שלהם. אז היום במיוחד הוא צריך להשתמש ברוטציה, במיוחד שיש לו פתאום 3 משחקים בשבוע, הוא חייב לעשות את זה הרבה 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 יותר, וכבר נגד וירונה הוא כבר התחיל ליישם את זה. אני מקווה בשבילו, שאם הוא באמת רוצה להביא כמה שיותר תארים ולהגיע כמה שיותר רחוק, אז הוא חייב יהיה לעשות את זה, והוא כבר התחיל לעשות את זה.
במשחק שלו נגד ליגת בליגת אלופות נגד סימאון, אני קורא לזה קרב, שגם הוא, אתה יודע, מאמן ענק והכל, ועשה דברים מדהימים. מה קרה דווקא שם ליובנטוס? למה, איך איבדה שני שערים ו... ולא בהכרח כאילו...
נקודתית אתה רוצה את זה? נקודתית?
כן, נקודתית, כי עוד פעם, כי הם הובילו 2-0, ולא רחוקים מלנצח את המשחק הזה.
מה זה לא רחוקים? היו חייבים לנצח את המשחק הזה.
הם לא רחוקים מבחינת, אני מדבר על הדקות, הרי כל ה-2-1, 2-2 בסוף זה קרה בחלק האחרון של המשחק.
ואיך זה קרה?
מצבים נייחים.
יפה, מצבים נייחים.
נמדתי פה.
כן, דיברנו על זה לא מעט. תשמע, גם כבר במשחק נגד נאפולי, הם ספגו שני שערים זהים במצבים נייחים, וגם נגד אתלטיקו בדיוק אותו דבר. כאילו בדיוק אותם שערים ספגו. עכשיו, קבוצה כמו יובנטוס לא יכולה לספוג שערים במצבים נייחים, שהיא הקבוצה הכי בכירה באיטליה, והגנה איטלקית וכל, אתה יודע, המעבר
שיש לזה. גם חומר שחקנים.
בדיוק, וחומר השחקנים שיש להם, אין סיבה שבעולם, זה יכול לקרות אחת לעשרה משחקים. לא כל משחק ממש, גם נגד פיורנטינה הם כמעט ספגו במצב נייח, וגם נגד ורונה. אז ככה שיובנטוס חייבים לעשות את השדרוג בנושא הזה, אני חושב שהיום הכדורגל יוכל ללכת גם לכיוון אחר, לא, הרי מה קורה? פפ גוארדיולה לקח את המצבים הנייחים, לכיוון של מי שחקנים שעומדים על רחבת ה-16, ממש על הקו, הוא לקח אותם אפילו הרבה יותר קדימה. זאת אומרת, ממש גבוה, ואז היה שטח ממש גדול בין קו ההגנה לשוער. אני חושב שכמו שפיולי, שזה הדבר היחיד שהוא הצליח בו בפיורנטינה בעונה הקודמת, או כמו שמאמן קרואטיה דליץ' עשה את זה במונדיאל, זה, אפשר לקחת את זה לכיוון אחר, לבוא ולתקוף במצב הנייח. שוב, לא שסארי יעשה את זה. בוא נהיה אמיתיים. אבל זה רעיון שהוא צריך לדעת להיות אולי מגוון בו ולקחת את זה בחשבון, כי הרבה מאמנים הולכים לכיוון הזה, שממש לעמוד, שהקו ההגנה יעמוד באזורית יותר מאחור, יותר קרוב לאזור השוער, ממש על ה-7 מטר או ה-8 מטר או ה-10 מטרים מקו השער, ואז כל כדור שמוגבה, שקו ההגנה יתקוף את הכדור ולא ירוץ לאחור, כי תמיד בריצה לאחור, לשחקן התקפה שבא עם הפנים, הרבה יותר קל לו לכבוש את השערים או לבשל לשחקן אחר, וזה מה שקרה גם נגד אתלטיקו מדריד, וגם נגד פיורנטינה שלא נכבה שער מולם, וגם נגד נאפולי כמה פעמים, אז בזה סארי חייב לתת את הדגש, כי בצבים נאחים היום, לפחות 40% מהשערים נכבשים בצבים נאחים. אז כמה אימונים שהוא לא יעשה, וכמה שהם לא יהיו מאומנים, מבחינת שילובי התקפה ומערכים, וטקטיקה הגנתית והתקפית, הוא חייב לתת את הדגש יותר על המצבים הנייחים.
עוד שבועיים יש את משחק דרבי די איטליה, אחד המשחקים הכי גדולים בעולם, וגם זה יהיה קרב מאוד שלדעתי הוא יוכרע, לא רק בגלל סגל השחקנים או יתרון באיטיות כזה או אחר, אלא דווקא על הקווים. והשאלה פה איך הקרב בין קונטה, שכל כך מכיר את יובנטוס, לבין סארי, שמכיר את הכדורגל האיטלקי עם נאפולי, אבל לא התמודד, אני אומר, מול קונטה, כאילו בליגה. זאת אומרת, זה שני מאמנים שהם, אתה יודע, איטלקים אמיתיים. מצפים לראות ממשהו שהוא יהיה אחר דווקא למשחק הזה, שהוא יהיה כל כך גדול וכל כך יכול להיות מכריע אפילו?
לא הייתי מצפה לראות משהו אחר ממה שאנחנו רגילים לראות מהמאמנים האלה, במיוחד שהגישות שלהם הן די מנוגדות. זאת אומרת,
משחק ביתי של אינטר נגד יובנטוס, אנחנו יכולים לצפות מאינטר דווקא שתתגונן, יצא לי להתפרצות כזה.
זה מה שהם מנסו לעשות.
אוקיי,
אבל להבדיל מה שהיה נגד מילאן, שמילאן כביכול נסתה להניע ואינטר לחצה כמו שהיא רגילה ללחוץ, אינטר גם את יובה תלחץ כי יובה תנסה להניע מההתחלה, ככה זה סארי. כמו שג'אמפלו מנסה להניע ממש מהשוער, לייצר שילובי התקפה והכל. אבל ההבדל הוא שביובה כן יש שני שחקני אגף בכל אגף. זאת אומרת, תהיה מצד אחד את...
דנילו ואלכסנדרו.
בדיוק, דנילו ואלכסנדרו מגנים, אבל יהיה להם גם את קואדרדו, דאגלס קוסטה, ביחד עם רונלדו מצד שני. זאת אומרת, הם כן יוכלו לפתח משחק התקפה נכון, כי יש להם באמת שני שחקנים על כל אגף. אז זה, אם זה אינטר, תצטרך לדעת לבטל את זה, כי פה יש להם רק שחקן אחד בהגנה על כל אגף, אסמוע ואו קנדרבה, או דאמברוסיו, לא משנה מישהו לא ייתן לו לשחק, ו... להם יהיה מאוד מאוד קשה להתמודד מול שניים. ואם יובה תצליח כל פעם, וכל פעם תגרור את המשחק לאגפים, וממש תגיע עד קו הרוחב של השער שמנגד, ואז תוציא את הרוחב ואחר כך לשחקן שיבוא עם הפנים, לאינטר יהיה מאוד קשה להתמודד מול זה. אינטר מצד שני, תנסה, אתה יודע, ללחוץ, ועם התשוקה והמוטיבציה, וקונטה, זה מה שמנסו לעשות.
קונטה זה, לדעתי זה המבחן... הכי משמעותי, אני מדבר במסגרת הליגה, הכי משמעותי שלו, כי זה, כי יובנטוס תמיד, אתה יודע, בסופו של דבר הייתה זו שזוכה באליפות, וזו שהייתה מעל הליגה גם בפער, לא תמיד אינטר ניצחה, היו משחקים לפני כמה שנים, אבל זה יהיה מאוד מוחק גם מבחינת הסגל, תפקיד של לוקאקו מול התפקיד של היגואין, התפקיד של רונלדו.
זה לא עובד ככה.
לא, אני מסתכל על זה עוד פעם, מהצד שלי, איך הם יבואו לידי
ביטוי. זה לא עובד לוקאקו מול היגואין.
לא, לא אומר זה מול זה, אני אומר איך לוקאקו יקבל את התפקיד, זאת אומרת, במערך מול יובנטוס, מה ייקח על עצמו, כשבמקביל מה היגואין ייקח על עצמו.
אתה צריך לדעת איפה יש יתרון לכל אחד מן הקבוצות. היתרון של אינטר כביכול אמור להיות ברביעיית קישור אמצע, אוקיי? שהיא מתמודדת מול שלושה של יובנטוס, שם יש להם יתרון של שחקן נוסף. אבל יובי עם הצפיפות בהגנה, תצליח לבטל את זה, כי זה באמצע, זה קל לבטל, השחקני האגף ייכנסו פנימה למרכז, ואז יבטל את זה. לאינטר יהיה הרבה יותר קשה להתמודד עם משחק האגף של סארי ושל יובה. זה אליהם, כי פה לקחת שחקן אמצע, פתאום להזיז אותו לקו, לעזור מצד אחד לדאמברוסיו, לעזור מצד שני להסמוע, זה הרבה הרבה יותר קשה. ולכן, אם אינטר תעלה נגד יובה, כמו שפוליטאנו נכנס, ואז יהיה 5-4 בקווים, לא במאוין באמצע, בקווים, זה כבר יהיה משחק אחר לגמרי, והכל יכול להיות, באמת שהכל יכול להיות. אבל אם הם יעלו בחמישייה אחורית ומעוין, יובה תקטוש אותם מהאגפים, אני אומר לך, בוודאות זה מה שיקרה, ואם לא, אם הם שחקו ממש קווים, כאילו 5 בקו ו-4 בקו, אז פה יהיה משחק שבאמת הכל יכול להיות.
זה יש לנו, זה לא עוד הרבה זמן, זה עוד פחות, זה עוד שבועיים בערך, ויהיה לנו הרבה משחקים באמצע כדי לבחון באמת עד כמה קונטה, אתה יודע, מעביר או סארי מעבירים את הפילוסופיה שלהם, ועד כמה השחקנים באמת עושים את מה שצריך, אבל אנחנו צריכים גם לעבור לקבוצה שכרגע היא הכי פוריה בכל המסגרות, וזאת רומא, עם המאמן הפורטוגלי פונסקה, שמצד אחד הוא לא מגיע, אתה יודע, הוא לא מגיע מהליגה האיטלקית, הוא מגיע משחטר, אבל הוא רק בשלושה משחקים האחרונים בכל המסגרות, הם כבשו 10 שערים. שאלה אם זה משהו שאנחנו, אתה יודע, יש משהו מתבשל ברומא להפוך לכדורגל הכי תקפי והכי פורה באיטליה, או שזה באמת מקריות? איך אתה מסתכל על זה?
קודם כל, צריך לבחון את היריבות שהיו לרומא. אז הם כבשו 3 שערים נגד גנואה, יפה מאוד, 1 מול לאציו, 4 מול ססואלו, ועכשיו 2 מול בולוניה, שגם
האחרון... היה להם גם 4 בליגה האירופית.
כן, נכון, אבל אני מתייחס עכשיו לליגה. הם לא היה להם, אתה יודע, עדיין אינטר, יובה, מילאן כאלה.
וכשהיה את לאציו זה היה 1-1, אבל...
היה 1-1 והיה הרבה קורות, וגם לאציו הייתה צריכה לנצח את המשחק הזה. לאציו הייתה עדיפה עליהם בהרבה.
אז אני אבוא ואני אסנגר רגע לפונסקה. אני משחק, אתה יודע, ממש פתיחת עונה כזה, אתה יודע, פתיחת עונה...
אני אגיד לך משהו. בוא נדייק. נכון, הם עד עכשיו כבשו לא מעט שערים, אבל זה לא דומה לאטלנטה של גספריני, זה לא דומה. זה קבוצה שמשחקת את ה-4-2-3-1, אבל לא באמת, הגעתי לשלוש, אל השלישייה של הקשרים התוקפים, שבדרך כלל אתה תראה 2 באגפים, זה אמור להיות כאילו קלייברט מצד אחד,
זניולו?
לא, זניולו אמור להיות ה-10, ואז היה אונדר, נגיד, מצד שני, לא משנה, מי שלא משחק, הוא לוקח, עכשיו זה מחיטריאן, מי שלא משחק, הוא משחק איתה ממש את השלישייה הזאת כ-10, ממש באמצע, זאת אומרת, מי שבאגף היחידי אצלם באגפים, זה עוד בדיוק אותו דבר, כמו שדיברנו על קונטה מקודם, זה רק 2 המגנים, זה קולארוב, ומצד שני זה פלורנצי.
שקולארוב עושה דרך אגב, הוא אחד המגנים...
מבחינה התקפית,
התקפית אני מדבר.
מבחינה התקפית, אבל דיברנו על, אתה יודע, על גם השינויים שנעשו שם בקיץ, החלק האחורי של רומא, במיוחד עכשיו, עדיין ששמולינג עדיין לא יכול לשחק, כי הוא פצוע, החלק האחורי שלהם מאוד 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 כבד ואיתי, וגם מנצ'יני שהביאו מאוד איתי, וגם קיבל אתמול אדום על האיטיות שלו, וקולארוב עשה אתמול פנדל על האיטיות שלו נגד בולוניה, ואתה רואה את החלק האחורי שלהם שהם התמודדו מול קבוצות איכותיות באמת, אם אתה יודע, שעבור עם חוליה קדמית מאוד מהירה, יהיה להם מאוד מאוד קשה להתמודד עם קבוצות מהסוג הזה, ושוב, יש לרומא חלק קדמי, אתה יודע, מבחינת חומר שחקנים, אתה יודע, אני רואה את זניולו, מבחינתי זה הדבר הבא בכדורגל האיטלקי. ואין סיבה גם שהוא לא יהיה. אבל, אם הוא ישחק קיצוני ימני, או האמצע ימין למעלה, כמו שהוא משחק עכשיו, במשחק האחרון כמו שהוא היה, אז זה פשוט שחקן אחר, מאשר שהוא ישחק את ה-10 הקלאסי, הוא גם דיבר על זה באיזה רעיון, שהוא יכול לשחק באגב, הוא גם משחק בכל תפקיד שהמאמן ייתן לו, אבל 10 זה התפקיד שלו האמיתי, הוא עושה כניסות לעומק אדירות, יש לו שמאל אדירה, טכניקה נפלאה, מבחינת הזוויות של 360, הוא שולט בקצב, הוא שולט במשחק בצורה פנומנלית, הוא רואה את המשחק בכיוון אחר, כיף לראות השחקן הזה, הוא גם מאוד מאוד שחקן של עומק, אז ככה שבאמת הוא משהו אחר. אבל בשביל שהוא יבטא את הכישרון שלו, הוא צריך לשחק בעמדה הנכונה לו.
ופונסקה לא נתן לו את זה.
לא תמיד, יש משחקים שנותן לו כן את
העשר. איך ההתרשמות שלך עד עכשיו מפונסקה, מכל מה שראית בפתיחת העונה, וגם צריך להגיד, ש...
מבחינת מדיניות הרכש, אם הוא אחראי,
לא, הוא לא אחראי, זה בכלל לא.
לא מספיק טוב, זה...
אבל מהחומר שחקנים שיש לו, ומהכדורגל שהוא מנסה, אתה יודע, להחדיר לשחקנים...
לא, אז אני אגיד לך, הוא צריך לדעת גם, כמו שדיברנו על מאמנים אחרים, שוב, אני לא בקטע שרק לבקר מאמנים, כי יש הרבה דברים טובים להגיד על כל אחד.
לא, זה פרק טקטיקה, הכל טוב.
כן, אז אם אני עכשיו מסתכל עליו, אני הייתי שם את קלייברט במקום שהוא הכי טוב בו. אוקיי, הוא לא משחק נגד הסתלבול בשקשר כל משחק.
בשקשר, כן.
כן, אז הוא... משחקים נגד יריבות קצת יותר טובות. אז קלייברט, אם הוא שחקן אגף, או מחיטריאן, או אונדר, או... שים אותם בתפקיד שלהם. לא, אל תשים אותם כעשר. גם, מה קורה? הוא מנסה גם, כמו ג'אם פאולו, לשלוט במשחק, להניע את הכדור, ואתה לא יכול להניע את הכדור שכולם במרכז באמצע. אתה חייב לרווח את המשחק, כי הקבוצה מנגד מצופפת. אז לחפש את הכדורים דרך החורים, בין קו ההגנה של היריב, זה מאוד קשה. הוא חייב לרווח את המשחק נכון, ואז דרך האגפים להכניס את הכדור חזרה אחרי זה פנימה לשחקנים שבאים מהפנים. אתה מבין? וזה לא קורה ברומא מספיק. גם אתמול, השער שלהם, זה נבע רק אחרי דבר כזה, וגם מטעות של בולוניה ושל השופט. אז הוא חייב לעשות את זה הרבה יותר, הוא חייב לנצל יותר את משחק האגף שלו, מה שלא קורה, זה קורה רק דרך המגנים, וזה לא יספיק נגד קבוצות איכותיות באמת.
אז הנה, אמרה.
אם הם יגיעו, יותר מזה נגיד לך, אם הם יגיעו לליגה האירופית, זה יהיה הישג השנה.
אוקיי, אז הנה, יש להם מבחן עכשיו, אפשר להגיד, מבחן לא פשוט בכלל, את אטלנטה, ממש נגד גספריני, שהעונה שעברה עשה עם אטלנטה ניסים ונפלאות. יש פה איזשהו יתרון לאחד המאמנים, בלי להתייחסות כאילו סגל או בית. אתה חושב שפונסקה יכול לבוא ול...
כן, יש הבדל מהותי בין המאמנים. קודם כל, גספריני, הוא גם יודע להגיב למשחק, תוך כדי משחק נכון, הוא גם מאוד מאוד מודע לכדורגל, מה שהוא רוצה, לתבניות שהוא מבקש מהשחקנים שלו. הוא, הכל אצלו סופר סופר מתוכנן, הוא עושה את ה-3-4-2-1, או 3-4-3, איך שלא תקרא לזה, הכי נכון שיכול להיות. יש לו שני קשרי אמצע כמו דרום ופרולר שבאמת אין שחקנים כאלה, זה 50-50 אמיתיים שעושים באמת הכל הגנתית והתקפית. יש לו שלישייה קדמית, הוא רק צריך לשתף יותר את לואיס מוריאל בחלק הקדמי מבחינת ההרכב של אטלנטה, ביחד עם פפו גומז וזפטה, ואיליצ'יץ' לתת אותו קונטרק, שחקן שיעלי גם מהספסל. הבעיה של אטלנטה זה החלק האחורי שלה ששמה הוא לא שדרג מספיק. מסיאלו, טולוי, אוקיי, הכל טוב ויפה, הוא היה חייב להביא עוד איזה, קיאר זה לא מספיק, להביא עוד איזה דמות אמיתית לחלק האחורי של אטלנטה, שזה באמת מה שגם יפגע בה גם בליגה וגם בליגת אלופות העונה. חוץ מזה, מבחינת המאמנים, באמת, מבחינת הרמה שלהם, מה שהם רוצים להביא מהמשחק שלהם, אין מה להשוות, כי אם עכשיו, סתם דוגמה, אם עכשיו הוא רואה שהמשחק צפוף, אוקיי? אז הוא ייקח כן את לואיס מוריאל ואת פפו גומז לאגפים, וייתן להם האגף להיכנס פנימה. הוא יש לו את הרעיונות האלה. הוא יודע לעשות את זה נכון. אצל פונסקה אתה רואה הכל מאוד שרבלוני, הכל מאוד שקוף. כאילו קל מאוד להתמודד עם המאמנים מהסוג הזה, שאתה יודע בדיוק מה הם הולכים לעשות כל הזמן.
יהיה מאוד מעניין לראות באמת איך פונסקה באמת לוקח קבוצה כמו אטלנטה, שכבר התחילה עונה רצה, איך הוא מתמודד איתה, משחק ביתי. אבל אנחנו, עכשיו נעבור בעצם למאמן השלישי, או הקבוצה השלישית עם המאמן הכי בכיר, אני קורא לזה במעמד, שזאת נאפולי מנצ'לוטי. ובוא שנייה נעשה רגע, נחזור לאחור למשחק נגד ליברפול. קלופ מצד אחד, אלוף אירופה, ליברפול, קוראים לי את הסגנון כדורגל עם השלישיית הקפה המטורפת שלהם. נאפולי, שעונה שעברה, הפסיד עליהם אמנם בדקה האחרונה, אני מדבר על אנפילד. בסופו של דבר, אנצ'לוטי פוגש עוד פעם את קלופ ואת אותו סגל פלוס מינוס, גם לנאפולי פלוס מינוס אותו סגל, נכון, קנו את לוזאנו, את יורנטה וכולי, אבל אנצ'לוטי בליגת אלופות, בליגה, מול המאמנים האלה, עם נאפולי, עם מה שיש לו, יש לו יתרון מסוים על פני השאר, אני קורא לזה, באופן כללי.
נגעת בנקודה סופר מעניינת וסופר חשובה. קודם כל יש לו יתרון אדיר, לא רק בגלל שהוא מכיר את הקבוצה שלו כבר עונה שלמה מלפני, שזה האחרים, שהיריבים שלו, לא ג'אם פאולו במילאן, אני חושב שבחינתי זה לא, אין שם יריבות כל כך, לא קונטה באינטר שהוא רק עכשיו הגיע אליהם,
לא סארי, לא פונסקה, כולם בדיוק. כמעט חדשים, בטופ.
רק את גספריני בטלנטה, ויש לו, אתה יודע, גם התמודדויות בכמה מפעלים, שיהיה לו קצת יותר קשה, גם בגלל שהוא לא הביא את השחקנים מחוטים בחלק האחורי, אבל אנצ'לוטי הוא הנקודה. לא רק שהוא יודע לגבי עצמו, לגבי הקבוצה שלו, מה היה צריך לשפר, הוא גם מכיר את הליגה, כמו שצריך. הוא מכיר את הליגה לאורך יותר מעונה. עזוב שהוא, כולם מכירים את הליגה האיטלקית, כמו שאנחנו מכירים ואחרים, אבל הוא באמת חי אותה מבפנים. אז זה אחרת, ואנצ'לוטי, יש לו את, מבחינת המערך והסגנון, הוא בשנים האחרון משחק המון את ה-4-4-1-1, והוא עושה את זה בצורה נפלאה, שככה הוא מאוד מאוד מגוון, זה גם, אתה יכול לקרוא את זה גם 4-5-1, הוא עושה את זה בצורה מאוד מאוד, מאוד מגוונת, עכשיו גם שמיליק חזר מפציעה, הוא ייתן להם כוח אדיר, לדעתי זה החלוץ, אולי הכי טוב באיטליה היום, והוא איתנו באמת כוח נפלא, מדברים על יורנטה, כן, הוא עולה מהספסל, עושה שערים, אבל מיליק זה באמת הדבר, מבחינת החוד של נפולי, אינסיניה ומרטנס ונאס.
היינו רגילים לראות את מרטנס כחלוץ, שהוא לא שחקן חלוץ באופי ובטבעיות שלו, אבל הוא עדיין היה כובש לא מעט, אנצ'לוטי נתן לו איזשהו...
כי הוא סוג של שחקן כזה, הוא שחקן פנים, והוא יודע לעשות את התנועה גם מקף שני, וגם שהוא 9 או 10, לא משנה, הוא גם מעקב, יש לו את הזריזות, המהירות, הטכניקה ואת היכולת סיום, שהוא יכול לשחק באמת בכל אחד מהתפקידים האלה, גם באגף, גם מתחת לחלוץ וגם כחלוץ. וזה מה שיפה בנפולי, יש שם הרבה שחקנים מהסוג הזה, גם אונס, גם אינסיניה, מרטנס, גם מיליק, שהוא נראה גדול וחזק ואתה יודע, וסוג אחר, גם הוא, יש לו דריבל טוב ובעיטה טובה ויש לו טכניקה טובה, אז ככה שזה גם הוא מטעה. כיף לראות את נפולי, ואני חושב שנפולי, אתה יודע, מדברים על אינטר וקונטה וזה, אני חושב שנפולי לא פחות מאינטר, תיתן, אתה יודע, את היריבות ליוגר.
אני לא חושב שמישהו מפקפק ביכולדה של נפולי הפוטנציאלית ובכלל, אבל בהתמודדות מול ליברפול, מה שנגענו בו בהתחלה, מה קרה שפתאום זה כן זה עבד?
אני אגיד לך, כי מבחינה הגנתית הם היו מאוד מאוד מחויבים, וגם קוליבאלי, נכנס לעניינים אחרי הרבה מאוד זמן, הוא ראה במין, נראה לי, זה פלנטה אחרת בתחילת העונה, וזה בסדר, לכל שחקן יש תקופה פחות טובה.
כן, לא, הוא הציג יכול לצי.
והחיבור שלו לאט לאט,
עם הנולס
נראה הרבה הרבה יותר טוב, וגם הנולס זה בלם נהדר, וזה גם משהו שפגע ברומא, שהוא עזב אותה. זה מגש, תחשוב, הרי הם הביאו את מנולס במקום אלביול, זה שדרוג אדיר. הדבר היחידי שנפולי, באמת שאני רואה, וזה גם פגע בנגד יובנטוס, נפולי צריכה באמת לשים את הדגש עליו, זה העניין של השוער. מרת, לדעתי, הוא אמנם צעיר, יש לו אינסטינקטים טובים, הוא פתאום לוקח כדורים מזוויות שאי אפשר כביכול לקחת, אבל על הקרקע הוא לא מספיק טוב, הוא צעיר מדי, הוא לא מספיק מנוסה, ואני חושב שאוספינה אפילו, למרות שאתמול הוא עשה פנדל שלא יודע אם זה היה באמת פנדל, לא פחות טוב ממנו, אם לא יותר טוב ממנו. אוקיי? אז ככה שזאת הנקודה באמת בנפולי שהם צריכים באמת לתת עליה את הדעת, אבל חוץ מזה באמת, הם מאוד מאוד מאוזנים, הוא מאוד מכיר את הליגה, נפולי קבוצה באמת סופר מעניינת, וגם אני אוהב בעיקר שיש שם גם את ה-10, שהוא הפך את אינסיני משחקן קו לשחקן 10, למתחת לחלוץ, זה גם, כבר עושה את זה כבר בעונה שעברה, זה נותן לו המון כוח בחלק הקדמי, והמון יצירת מצבים לשחקני הקבוצה, וכיף לראות אותם, באמת.
יש להם עכשיו באמת שני משחקים, אני קורא לזה, אפילו שלושה משחקים נוחים על הנייר, אני לא רוצה להגיד קלים, נפולי מארחת את קיליארי, ואחר כך את ברשיה, אחר כך הוצאת משחק חוץ נגד גנק, לא משהו שאמור לפגוע יותר מדי, קורא לזה, ביכולת של נפולי, או בניצחונות הצפויים, או אמורים להיות ניצחונות, הקרבות האמיתיים התחילו אחר כך, שכבר נראה איך זה יבוא לידי ביטוי מול הקבוצות היותר קשות, הגנתיות. נפולי, כשהייתה תחת סארי, היא הייתה אחת הקבוצות הכי התקפיות מבחינת שערים, היה לה כדורגל מדהים. אנצ'לוטי לא מביא את זה, למרות שיש לו חלק התקפי מאוד מאוד איכותי. זה ספציפית, או שזה חוסר מזל, אני קורא לזה?
לא, קודם כל הסגנון שלהם הוא שונה.
סגנון שונה לגמרי, אבל החלק ההתקפי הוא לא בא לידי ביטוי כמו אצל סארי.
כי סארי הרבה יותר טקטי גם מבחינה התקפית, הוא מאוד מאוד מתוכנן בשלובי ההתקפה שלו, אצל אנצ'לוטי זה הרבה יותר כאילו, זה הרבה יותר זורם, כאילו מה שיוצא יותר, זה לא מתוכנן יותר מדי, ולכן היית רואה אצל סארי משחק התקפה הרבה יותר פורה, אבל מצד שני, אצל אנצ'לוטי יש את ה-10, דיברתי על זה מקודם, יש את אינסיניה, או שהוא משחק שם, או שמרטנס משחק שם, אבל בדרך כלל זה אינסיניה, וכשהוא עושה את זה, אז הוא עושה את זה נפלא, ויש לו גם, להבדיל מסארי, יש לו גם סגל הרבה הרבה יותר עמוק. אתה יודע, יש לו סגל הרבה יותר עמוק, שלסארי לא היה את זה, ואנצ'לוטי יודע להשתמש בזה נהדר.
זה יהיה מעניין לראות איך באמת...
עוד דבר, חשוב שיהיה, שפביאן רואיז, שהוא נתן לו בתחילת העונה, מין תפקיד הרבה יותר התקפי. הוא היה משחק את ה-10 לפעמים, ואינסיני היה משחק בקו, פביאן רואיז צריך לדעת לשחק, הוא צריך לתת לו, כמו שבעונה הקודמת, את או את ה-8 או את ה-6, את הקשר האמצע או האחורי, לא לשחק בעמדה קדמית יותר, כי הוא שולט בכובד המשחק בצורה נפלאה, אבל הוא גם עושה הצטרפות נהדרת, אבל להיות מקדימה, להיות עם הגב למשחק כל הזמן, פוגע בו.
אז מלבד, אני קורא לזה הטופ 6, או הקבוצות הבחירות באיטליה, יש קבוצה אחרת שמרשימה אותך טקטית בליגה, אולי מהעולות החדשות?
עד אתמול כן.
אוקיי.
עד אתמול.
מי?
בולוניה. קודם כל, מבחינת מדיניות הרכש, יש להם מי שאחראי לרכש, זה אחד זה שהיה ברומא, שהביא בזמנו את צלח ועוד רבים וטובים. הם עושים עבודה נפלאה בנושא הזה, הם הביאו כל רכש שלהם, באמת, זה בינגו, להביא את אורסוליני מיובנטוס, ב-15 מיליון יורו, זה באמת, זה...
מציעה, אתה חושב?
מה זה מציעה? אין שחקנים כאלה. שמאל אדירה, כניסה לעומק, עבודה הגנתית, טקטית, חכם מאוד, מרווח שצריך, דריבל טוב, באמת, שחקן אדיר, 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 צריך לשים לב לשחקן הזה. חוץ מזה, להביא את מדל ב-2 מיליון יורו, דנסוויל הבלם, שזה בלם טוב, תומיאסו המגן היפני, שהוא נראה נהדר, דייקס המגן השמאלי, יש להם באמת, הם הביאו חבר'ה טובים, וגם הספסל שלהם טוב, אם אתה רואה את פלאסיו לספסל, או זוונברג, או באמת, יש שם קבוצה נהדרת, הם גם, הוא היחיד, חוץ מנפולי ויובנטוס, שמשחקים עם שני שחקנים על כל אגף, מיכאלוביץ' היחיד האמיץ, אפשר לקרוא לזה, שמשחק עם שני שחקנים על כל אגף, אתמול דווקא נגד רומא, שזה מה שיחזב אותי, ובמערך הגנתי, זה דבר שצריך לשים אליו לב, במערך הגנתי אתה רואה את ה-4-5-1, ה-4-2-3-1 הקלאסי של בולוניה, ואז דווקא בהתקפה שבאו להניע, בני הבלם יצא קדימה לעמדה של 6, תומיאסו נכנס במקומו, ואורסוליני נהיה סוג של מגן, הם כאילו הפכו לחמישייה הגנתית. הם כאילו הפכו להיות 5-3-2 סתם. שהוא עשה טעות קשה מאוד לתים מיכאלוביץ' בנושא הזה, בחצי השני, אחרי שהם נקלעו לפיגור, הם מיד שינו ומיד ישבו, אבל זה כבר לא הספיק להם, הם הגיעו לכמה מצבים מאוד מאוד טובים, ואם היה להם את ה-10 קצת יותר טוב מסוריאנו, אז אני הייתי אומר לך בוודאות שהם הולכים חזק מאוד לאירופה השנה.
או, כן. זה מעניין. אז עם האמירה הזו, אנחנו מסיימים פרק טקטיקה ככה, מאוד מנותח ומאוד נהנית?
מאוד, בטח, תמיד.
אז אנחנו...
אתה נהנית?
אני הושארתי. זה היה קורס בטקטיקה איטלקית או במאמנים איטלקיים, ואיך לראות את כל הדברים בצורה אחרת. אנחנו מסיימים את הפרק הזה.
אתה יודע מה כאילו הכלי לדבר הזה?
מה?
טיפ קטן.
כן?
זה תמיד שהייתי רואה עוד עם אבא, אנחנו דיברנו על זה עוד מלפני זה. כשאתה רואה את המשחק, תמיד תסתכל... לא רק איפה שהכדור נמצא, שים לב להכל, איך הקבוצה היריבה עומדת, איך הקבוצה שלך, מי שבלי הכדור, כי עוד רגע הכדור יהיה במקום אחר, ואז שמה נשים את הדגש.
טיפ חשוב, טיפ חשוב, צריך גם להסתכל, אני חושב שכל אחד שאוהב כדורגל באמת, ורוצה לקרוא את המשחק נכון, צריך לעשות איזשהו, אני יכול להגיד שהמנג'ר עשה הרבה
בטח.
שירות אדיר לכולם. לכל חובבי.
גם למאמנים, גם לי, כן, לכולם.
לכל חובבי, אני התחלתי ללמוד כילד. עמדות שלא ידעתי כלום, או תפקידים ודברים כאלה, גם אם אני לא עשיתי כלום בזה המחשב, אבל בקטע הזה מנג'ר מביא לך הבנה אחרת, שאני לא הכרתי.
מסכים.
אז עם הדברים האלה ועם הטיפ הזה, פרק מספר 27, הגיע לסיום, תודה רבה אורן קדוש.
בכיף, אהלן,
יונק. ואנחנו גם נתארח עוד, אתה יודע, כדחול שאתה קורונה תתקדם, אז תודה רבה.